ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
אנחנו שוב היום בתוכנית של ריאקט, הגיע הזמן בריאות, והפעם יש לי הכבוד לארח את גברת נטלי גל. נטלי נטורופתית, אנחנו נשים את הפתיח, ואנחנו מיד נגלוש לעולם הנטורופתיה. חזרנו. זהו, אז שוב ערב טוב לנטלי.
ערב מעולה.
אנחנו שמחים לארח אותך באולפן.
תודה רבה, שהזמנתם אותי.
ראיתי את הפוסטים שלך, ראיתי את הלייב האחרון שלך, התרגשתי. תמיד שמחים לראות אנשים מכוחותינו, מה שנקרא.
כן, שאכפת להם.
אני בעוונותיי, עד לפני כמה שנים לא הכרתי בכלל את הנטורופתיה, לא את הכירופרקטיקה, לא את ההומאופתיה, הייתי אהבה לגמרי.
כן, אז תרגיש השם, כי זה מרבית האוכלוסייה.
זהו, ואנחנו פה בין היתר, כדי שאנשים יבינו מה זאת נטורופתיה, איפה יכולה לעזור לנו, דוגמאות של אנשים שבאמת באו, ואני חושב שאחד הדברים שבאמת הכי טלטלו אותי, ומאוד מתקשר לדבר הזה, זה סרטון של אושרת קוטלר, לא יודעים, יצא לך לראות אותו,
תגיד על מה, ואז...
רפואת היתר קוראים לו, ואחת הדברים המדהימים שראיתי, יש שם המון אינפורמציה מאלפת, חבל שהיא כבר לא עושה את זה, דעתי מישהו הוריד אותה.
כן, מנה ממנה לעשות.
יש שם המון מידע מאלף, אבל בין היתר רואים מישהי שטופלה ברפואה קונבנציונלית בסקרת, ורק הלכה והתנפחה.
נפוץ.
ואבא שלי זכרונו לברכה גם נפטר מסקרת, וטופל ברפואה הקונבנציונלית, ורואים בסרטון איך היא עוברת לרפואה הטבעית יותר, ופשוט נרפאת מזה. וזה כן. באמת דבר שאתה רואה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה אומר, בוא נה, זה מטורף לגמרי. מדובר פה על בריאות, על חיים. אני חושב שזה
נטייה, הדבר... סליחה, יש נטייה באמת להסתכל על הסכרת כמחלה שהיא by the way, שלא מתים ממנה. שאפשר פשוט לקחת איזושהי תרופה, ובלי להתחשב באורח חיים, בתזונה, בהתנהלות של היום-יום, בלי לחשוב שהמחלה הזאת יכולה להתפתח למקומות לא נעימים בכלל.
אפשר למות ממנה לגמרי, ואנשים באמת צריכים להבין, אני הבנתי את זה כי אבא שלי היה חולה בזה, שהלבלב לאט לאט להפסיק לתפקד עד שהוא כבר מת לגמרי.
ומה עם הכליות, ומה עם הכבד.
ושכל הזריקות האלה של אינסולין רק עושות רע בקטע הזה, שבאמת גורמות לה, הן דוחפות את ההפסקה של התפקוד שלו, כי הוא בן,
נכון.
מי צריך אותו בכלל כשיש פה את ההזרקה. ואנחנו, בתוכניות האלה של הגיע הזמן בריאות, בעיניי מאוד חשובות. קודם כל כי אני לומד. מכל שיחה כזאת, אני יוצא מפה, אני זוכר בדיוק מה שאנשים אומרים לי. גם מה שאומרים פרופסורים, אפילו אני זוכר הכל פה, וזה מדהים אותי, כי אף פעם לא התעניינתי בבריאות, זה היה כאילו. אז מאוד מעניין אותי, ומצד שני, אני חושב שכולנו צריכים להבין את האלטרנטיבה לרפואה קונבנציונלית הזאת.
שגם רופאים צריכים להסתכל על הסרטונים האלה, וגם ללמוד.
וגם ללמוד,
ולשים
כן.
ולשים את האגו קצת בצד, כי בדרך כלל יש להם לא מעט אגו.
גם מלמדים אותם, תקשיבים, אני ראיינתי פה המון רופאים, עושים להם, מכניסים להם תבניות חשיבה, ומלמדים אותם להיות, להריץ את התרופות, שבתוך תוכם הם מבינים, אולי לא רוצים להבין, אבל צריכים להבין, שהתרופות מובילות, וזה גם שאומרים היצרנים של התרופות, מדי פעם, פורש מנכ״ל אילי לילי וכל מיני חברות גדולות ואומר, תקשיבו, אני מצטער, אני לא באתי לרפא אתכם, אני באתי לעשות אתכם חולים כרוניים להרבה שנים.
כן, אבל אי אפשר לשפוט אותם, כי זה מה שהם למדו, זו בעצם, זה הבסיס לרפואה הזאת.
זהו.
הרי יש כל מיני רפואות. הנטורופתיה נכללת באחת מהן, אבל יש רפואה אירוודית, רפואה סינית, רפואה נטורופתית,
הומאופתיה,
ויש הומאופתיה, ויש את הרפואה, יש עוד מלא, אבל יש גם את הרפואה הקונבנציונלית, שאותה כולם מכירים, אנחנו רגילים אליה.
וגם חושבים אנשים, שהיא הדבר היחידי ש...
נכון, כי רוב האנשים לא יודעים שיש משהו אחר, לא מנגישים נכון. להם רפואות אחרות. נכון. אז כשיש בעיה בריאותית, הולכים לרופא ועושים מה שהוא אומר, לא חושבים מחוץ לקופסה, האם יש דרכים נוספות לטפל בבעיה הבריאותית
נכון,
שיש להם.
נכון.
ויש.
זהו, רוב האנשים שאני מכיר, וגם אני הייתי כזה, חולה, רופא.
נכון.
אין בכלל כאילו מחשבה.
נכון.
ואנחנו ננסה היום לפתוח את עולם הנטורופתיה, כדי שכולם יבינו, גם אני, מה זה נטור, איזה דוגמאות יש, כדי שכל בן אדם שיש לו איזה משהו שנוגע, או מישהו במשפחה שנוגע בדבר הזה, יבין שיש אלטרנטיבה, ואלטרנטיבה טובה.
וזה היופי שלאט לאט אנחנו רואים באמת שהמודעות לרפואה השונה, האחרת, הפחות מזיקה, המודעות עולה.
זהו, ותדעי לך שזאת הרפואה האמיתית.
נכון.
הם האלטרנטיבית.
לגמרי.
כשרק התפתחה לפני כמה, איזה 100 שנה? כן. הרפואה הטבעית,
הבסיסית. הרפואה הקונבנציונלית יותר מושכת את המונח של רפואה משלימה. הם רוצים שנשלים את הרפואה, הם הכי נחשבים.
וזה בדיוק הפוך.
אבל אני פחות אוהבת את זה. יש מקרים מסוימים שבאמת אפשר לשלב את הרפואה הקונבנציונלית. אני לא אומרת שהיא לגמרי לא ברת שימוש. היא כן, אנחנו צריכים אותה באמצעים לבדיקות מעבדה, אנחנו צריכים אותה במצבים אקוטיים, מסכני חיים.
נכון, רפואה תחופה כן.
כן, אבל במקומות של רפואה כרונית הם נכשלים בהרבה מקרים. נכון. אנחנו בעצם נתמכים בתרופה, תלויים בה, ולא מטפלים בבעיה מהשורש.
בדיוק.
ואז המחלה מדרדרת, התסמינים לאט לאט מדרדרים, בהתחלה יש הטבה, חושבים שהכל בסדר, אם זה לחץ דם, סוכר, כולסטרול, הערכים יורדים קצת, אבל שעובר שנים רואים פתאום קפיצות, כי הגוף יש לו סיבולת מאוד גבוהה עד לגבול מסוים. יום אחד הכל קורס, ואז התרופות כבר לא מספיקות, עוד תרופה, מה שקורה זה קונטרה אינדיקציות בין תרופות, תופעות לוואי, ואז עוד תרופה ועוד תרופה של התופעות לוואי, ואז קריסה. וככה אנשים מסיימים את החיים שלהם, בדרך כלל בשלב מאוחר, אבל הרבה שנים עם איכות חיים ירודה, ובסדר, בסופו של דבר כולנו נלך מהעולם הזה. השאלה היא איך, והאם אנחנו סובלים בדרך.
כן, וגם משך החיים וגם איכות החיים.
נכון.
אני יכול להגיד לך שנפגשתי עם המון אנשים מבוגרים לאחרונה, במיוחד במסע הזה שאני עובר בהפצת האמת בנושא הקורונה,
כן.
ונפגשתי עם המון רבנים, מהטופ, ויצאנו לדבר על בריאות, ויצאנו לדבר על חיסונים, ואז הגיע הנושא של התרופות, ואמרו לי, תקשיב, אני לוקח 12 תרופות ביום, וכמעט כל בן אדם מבוגש, אתה פוגש אותו, שלא מבין ששאתה ניתן, לוקח הרבה תרופות.
כן.
עכשיו, חברות התרופות מבסוטיות, וזה עושה קופה טובה, ובאמת, כמו שאמרת, אינטראקציה בין תרופות, אף אחד לא מנהל את זה באמת, יש במושג בהייטק שנקרא total owner, כאילו מישהו שמנהל את כל הפרויקט, מישהו שאחראי עליו, לוקח את כל הקומפוננטות, והוא אחראי.
הרבה פעמים אנשים מבוגרים שבאים אליי עם תרופות, למה הם באים? כי אומרים, זהו, נמאס לי, אני הולך לרופא, הוא נותן לי תרופה אחת, אני הולך לרפואה אחרת, כי אתה יודע, ברפואה לא מתייחסים לבן אדם כמכלול, מתייחסים לאיבר. יש לך דלקת גרון, אז רופא אפוזן גרון.
נכון.
יש לך דלקת מפרקי, אתה הולך לרופא מסוים, אורתופדיה. לא מתייחסים לאדם כמכלול. רופא המשפחה בעיניי, הוא צריך להיות כמו הנטורופת או הנטורופתית, שהם מתייחסים
נכון.
לכל המכלול של הבריאות של הגוף שלך, הנפש והגוף, ויש קשר בין איבר לאיבר.
כן.
זאת אומרת, אי אפשר להפריד איברים ולהגיד, לא, זה מחלת כבד, זה לא קשור למעיים. זה לא קשור לכסמרה, זה לא קשור לעצירות, זה לא קשור. יש קשר בין הכל, אי אפשר להפריד.
נכון. במערכת אחת מושלמת, רציתי להגיד משהו חשוב ובורח לי. אוי, זה היה נורא חשוב להגיד את זה. טוב, אני אזכר. רציתי להגיד את זה לפני שאנחנו נכנסים וגולשים, אבל אני עוד אזכר. טוב, אז אנחנו נתחיל. קודם כל, נטלי, תספר לנו קצת על עצמך. איך הגעת לדבר הזה? האם בתור ילדה חשבת שתהיי? ואני רוצה להגיד לך גם לפני שמתחילים דבר שלא, שכל הכבוד לך. באמת, אני מסתכל על רופאים כמקצוע חשוב, היום קצת בעיניי רופא זה דבר קצת מגעיל, מה שאהבתי פעם.
תשמע, גם רופאים באים אליי. אני מטפלת גם
באמת?
ברופאים. רופאים באים ללמוד אצלי אצל תזונה, ובאים שאני אגיד להם חוות דעת נוספת על ההתנהלות שלהם. המודעות עולה גם אצלם.
אז זה טוב. אני אומר שאם את עוזרת לבן אדם, גורמת לו להרגיש יותר טוב, איזה שליחות זאת, איזה כאילו, זה לגוע בשמיים.
אני עושה את זה באהבה, זה הדבר היחידי שאני עושה, כבר 13 שנה. אני השתחררתי מהצבא, וחיפשתי מה אני ישר רוצה ללמוד.
עשית בצבא משהו בתחום רפואה, לא?
זהו, אז הרקע שלי, המשפחה שלי הם רופאי שיניים. אז אני כן מגיע מהתחום איכשהו של הרפואה.
בגלל זה הפה שלך מושלם, עכשיו אני קולט.
האמת שהוא לא כל כך מושלם, אבל הוא בסדר. אני מזמן לא הייתי אצל דוד שלי רופאי השיניים. והאמת ש... אמא שלי דחפה אותי לפגישת ייעוץ בלימודי נטורופתיה, ואיך שנגשתי לפגישה, ידעתי שזה מה שאני אעשה כל חיי.
וואי, איזה יופי.
וזה מה שהיה.
אני חושב שבן אדם שעושה מה שהוא אוהב בתור עבודה, חי את החיים בצורה הכיפית ביותר. זאת אומרת, לאהוב את מה שאתה עושה.
אני לא מרגישה שאני עובדת, אני מרגישה שאני נהנית, ואני מחכה ליום הבא שיגיע.
לסיפוק מטורף. אוקיי, אז הבנו שאז למדת נטורופתיה, כמה זמן לומדים נטורופתיה? 4 שנים, תואר ראשון בעצם.
לצערי, זה גם נושא שאפשר להרחיב עליו רבות, בארץ הוא לא נחשב כתואר ראשון. כמה חבל.
כמה לא מפתיע מבחינתי. נטורופתיק
דוקטור בעצם בחול, הוא נחשב כדוקטור בארץ, כמובן שהממסד הרפואי...
הממסד נלחם בכל הדבר הזה, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, זה לא מפתיע.
אבל זה לא משנה את מה שאני עושה.
זה לא משנה, זה לא משנה בכלל, רק באמת, כאילו הקטנוניות הזאת שלהם...
להגיע לבריאות, אז הוא יודע לאן...
הקטנוניות שלהם לא במקום. אז למדת 4 שנים, ואז באמת...
וכבר בשנה השלישית התחלתי לקבל מטופלים, להשתפשף, לראות מה אני יודע, כי זה בער בי כבר להתחיל. אז אתה מקבל תעודות לאורך השנים, ואתה מתחיל לטפל בכל מיני תחומים ולגעת בהם. וזהו,
מיד... אז מה בעצם, אז תספרי לנו מה למדת, מה זה 4 שנים נטורופתיה? מה זה נטורופתיה? זה יצרני תרופות? זה כאילו מה?
אז הנטורופת, כמו הרופא המשפחה, אני תמיד אוהבת להשוות, יש לו את הסך כלים כדי להבחן, לתשאל, ולהבין בעצם לאיזה תחום הבן אדם צריך לפנות, ומה עליו לעשות. זאת אומרת, הוא המקור הראשוני, להגיד, יש לך ככה, כנראה, ככה וככה, אני רוצה שתעשה את הבדיקות האלה והאלה.
את מתחילה בדיאגנוזה ראשונית בתשאול, נכון, כמו רופא.
נכון.
ואז את שולחת לבדיקות בעצם.
אני שולחת לבדיקות דם, או שאני שולחת לבדיקות שיער וציפורניים שאני מבצעת בגרמניה.
שיער זה בגלל האלומיניום בטח.
לא רק המתכות הקרידות, אלא גם מינרלים שנמצאים בגוף שלנו, ולצערי בדיקות הדם לא מגלות מה קורה ברקמות. הן מגלות את הדם, והדם לא בהכרח אומר שזה נמצא ברקמה הפעילה, למשל ב-12. אתה יכול לראות בדם רמה בינונית, וברקמות זה מאוד מאוד נמוך. אז אני עושה בדיקות שהן רקמתיות, שיער וציפורניים רקמות פעילות, שהן יש אוגרות בתוכן המון אינפורמציה.
הבדיקות שיער בטח לא פה.
זה בגרמניה.
מעבדו של דוקטור
ואני
בוש.
ואני עושה גם בדיקות
את עובדת זוהר. דרך נאבה או שאת עובדת ישירות איתם?
כן, עם נאבה.
עם נאבה. אני לא הבנתי, בעוונותיי, למה אנחנו צריכים לעבוד עם גרמניה והשקומוקים האלה לא עושים פה מעבדות בדיקות שיער?
כי זה יחליף את קופות החולים, זה יחליף בעצם, זה מעבדה פרטית. למה הם לא עושים את זה? כנראה שעניינים כלכליים כאלה ואחרים. למשל בדיקות ויטמין D, B12, לא מאפשרים לך לעשות אחת לחצי שנה. אחת לשנה, אחת לשנתיים. קופות החולים מגבילות אותנו בכמויות הבדיקות שאנחנו יכולים לבצע.
את יודעת שרופא רגיל, אני ראיינתי בזמנו את פרופסור אדלשטיין, שהוא היה מרצה שלהם ברפואה, הוא מומחה לתזונה, אז אמר לי, תקשיב, כל מה שלימדתי אותם בתזונה, זה רק את אבות המזון. הם לא מבינים בויטמינים ולא כלום. ולא מעט פעמים שלחתי הורים, שילדים שלהם נפגעו מחיסונים, ואמרתם, תקשיבו, תבקשו ויטמין C ותבקשו, והרופא אמר להם, טוב, זה לא יזיק, כאילו הדבר הכי טוב יכול להגיד, זה לא יזיק. הוא לא מבין בזה בכלל.
שהוויטמין... אבל האמת שהוא צודק, להבדיל מתרופות, לפחות הוויטמינים פחות מזיקים. אי אפשר להגיד שלא מזיקים. גם עודפים בתוספי תזונה יכולים להזיק.
נכון. יש ויטמינים שמותר לחרוג בהם, כדי שאסור לחרוג בהם.
השוק הזה פרוץ מדי לטעמי. הבתי טבע פרוסים, אפשר להיכנס, אפשר לבחור. הנטורופטים שעובדים...
אנשים חייבים להבין, זה הזדמנות אגב להגיד שחובה, יש ויטמינים שאפשר לחרוג כמו ויטמין C ו...
שאפשר מה, סליחה?
לחרוג.
במה?
בויטמין C, זאת אומרת, אם תיקח יותר מזה, זה יצא בשלשול, לא יקרה כלום, זה לא נורא.
זה לא נכון. זה לא בהכרח נכון.
ככה אני יודע.
זה יוצא, אבל זה לא אומר שזה לא גורם נזק בדרך. הכליות לא אמורות לפנות ויטמין C בעודף. הן אמורות להתמודד עם זה בכלל. אנחנו אמורים לקבל ויטמין C מהתזונה שלנו. מפירות ומירקות חיים. כשאנחנו לוקחים תוספי תזונה, אנחנו רוצים ספיגה אופטימלית. לא בכל התוספים יש ספיגה אופטימלית. אז בעצם הגוף מפנה את זה, ועל הדרך גורם לנזקים, כשזה כרוני, כשזה לאורך זמן, לא פעם, פעמיים. אבל הרבה אנשים שהם באים אליי אומרים לי, אני לוקח את תוספים קבועים.
לא, קבועים זה בטוח שלו, אבל ויטמין C, אני לא יודע, מה שאני, את עכשיו מבלבלת אותי.
ויטמין C בעודפים, מקושר גם לסרטן שד.
אני יכול לקשר לך לסרטן שד, לעוד הרבה דברים מעניינים. הכל מגיע בסוף לסרטן שד, אבל לא.
לא הכל.
בוא נגיד שוויטמין E...
אבל מתחילים לעשות קורלציות, מתחילים להבין בין תוספי תזונה שונים, פוליק אסיד, בעודפים, גם מקושר. מה שאני באה להגיד זה, אין דבר מובטח בתוספים, בתרופות, בדברים שהם חיצוניים
שהם לא תזונה. הכל צריך לקחת לפי הבדיקות.
כן, ובאמת, זה הפייסבוק הוא לא המקום לשאול, יש לי הליקובקטור פילורי, יש לי בלוטת ריס לא מאוזנת, יש לי דלגת במי, מה לעשות? זה לא המקום. המקום בפייסבוק זה אולי התייעצויות קטנות, SOS, אולי...
ברור שלא, לא, דעתכם, ברור שלא.
אבל, לא, אבל אני רואה בפייסבוק המון רוצים טיפול בפייסבוק. זה לא עובד ככה, אנחנו שונים אחד מהשני.
נכון.
כל אחד יש רקע אחר.
נכון.
אז מה עם בלוטת התריס? יש קבוצה של בלוטת ריס. אז מה אם לכולם שם יש בעיה בבלוטת התריס? אבל לכל אחד מהם יש גם בעיות אחרות. נלוות, ברקע. כל אחד יש בריאות שונה, אורח חיים שונה. צריך להתייחס לאדם כאינדיבידואל, ולהתאים לו את התזונה ואת הטיפול ואת התוספים בצורה אישית.
ברור, ברור.
חלק נזקים, כן. או לא מועיל, או גורם לנזק.
נכון. אז בואי ננסה לראות במהלך השנים, מקרים שבהם, תתארי לי את המקרה שבה המטופל, מה היה לו, ואיך חזרת לו בנטורופתיה.
זהו, אז התחלת בבית... לשאול באמת לגבי מה זה נטורופתיה, והתחלתי להגיד
נכון,
מה
סליחה,
אני עושה.
סליחה, סליחה. טוב שאת מחזירה אותה.
כן. אז תבדוק ב-12.
שלי? לא, אני...
זה הבדיחה הקבועה שלי ב-12. אז בעצם נטורופתיה, זה סוג של רפואה, שהיא באה להגיד, אנחנו יכולים להכניס, להחזיר את הגוף למצב הבסיסי שלו, שזה ריפוי עצמי. איך הגוף עושה את זה? יש לו יכולות מדהימות. למשל, אנחנו שוברים רגל. לא אני, לא אתה, מישהו אחר, לא משנה. אוקיי, שוברים רגל. הגבס מקבע את הרגל. מי מרפא את השבר? הגוף, נכון?
נכון.
יש לנו איזשהו פצע, חיצוני. יורד דם. לאט לאט רואים איחוי. מי עושה את זה? הגוף. זאת אומרת, יש לגוף יכולות לריפוי. עכשיו, בדרך כלל אנחנו משבשים לו את היכולת הזאת. בגלל שאנחנו צורכים תרופות, שזה רעלים. אנחנו צורכים תוספים שלא לצורך, בתרכובות לא איכותיות, אנחנו נחשפים לזיהום אוויר, לסיגריות, לסטרס, לשינה לא טובה, מיליון ואחת דברים שמשבשים את היכולת ריפוי הטבעית של הגוף שלנו. הנטורופט, שהוא מקצועי ועושה את העבודה הטובה, מסתכל על הבן אדם ואומר, א', ב', ג', לא מאוזן, בוא נחזור אחורה, מתי זה קרה? מתי התחלת לשבש את הבריאות שלך? עוד לפני שבכלל הרגשת. אנשים בעצם באים לטיפול.
תראי, בינינו, אני חושב שכולם חיים לא בריא. אני חושב שרוב האנשים...
אבל לא לכולם מתפתחות מיד מחלות. המחלות מתפתחות מאוחר.
כי הגוף שלנו יעיל ומנסה ככה עד שהוא קורס.
נכון, אז זה או יכולת להחזיר את הגוף לריפוי עצמי, לתת סביבה תומכת לגוף לרפא את עצמו, או לעשות עבודה מניעתית, וזו השאיפה הגדולה שלי, שאנשים ירצו למנוע מחלות. כי זה יותר קל מאשר לרפא.
אז בעצם אנשים צריכים להתרגל, לבוא לבדיקה תקופתית אצל נטורופת.
כמו שהולכים לרופא משפחה, בהחלט.
ואז בעצם עושים גם בדיקות וגם...
במקום קופה של חולים, שזה גם מונח בעייתי בפני עצמו, צריך קופה של בריאים.
יפה מאוד. את יודעת שנפגשתי בזמנו עם יעל גרמן, היא הייתה מועמדת, הייתה ראש עיריית הרצליה, ואחרי זה במפלגת כחול לבן, הייתה מועמדת להיות שרת הבריאות שוב. נפגשנו שעה ברמת השרון, ובמשך כל השעה הזאת הסברתי לה על כל הדברים שנמכרים בסופרמרקט, שזה ממש חצי מהדברים שמסרטנים וריאלים וכו' וכו'. ואמרתי, תקשיבי.
גם בטבע, שזה אחרי זה
אני אסביר. אז אני אשמח לשמוע. אז אמרתי, תקשיבי, אני מאמין שבמקום לרפא את המחלות אחרי שהם נצרו, ובאחד המחלות הקשות כמו סרטן, בוא נעשה פעולה, בוא ניקח את התקציב של משרד הבריאות, 40 מיליארד שח, ניקח חצי ממנו ונשים אותו ברפואה מונעת, נמנע את המחלות מראש.
אז זהו, עכשיו עשו איזה תוויות כאלה אדומות וזה.
כן, כן.
אנשים לא מתייחסים לזה בכלל.
זה גם כלום, זה בדיחה, זה לא באמת רציני.
כן.
זה לא ככה עושים את זה.
עוד פי סוכר, עוד פי שומן, אבל תכלס, איפה ההסברה האמיתית לגבי בריאות? איפה באמת מנחים את האנשים להפחית סטרס? מה הכלים להפחית סטרס? אנשים לא יודעים. שינה, כמה זה חשוב לישון מספיק שעות?
נכון.
אנשים לא יודעים, ישנים 4-5 שעות.
כמה את ישנה?
לא מספיק, אני אוהבת לישון.
כמה את...
8-9 שעות.
אמרת לא לישון ב-10 בלילה?
הוא גם יותר, אני אתה יודע. בת אדם בסך הכל.
יופי, אתה יודע, ביום יום בדרך כלל. אני לא יכול ללכת לישון לפני 12, אני מרגיש כאילו, אלא אם כן כמו אתמול קרסתי, אבל...
השאיפה גם שלי, אתה יודע, אני לא מושלמת, יש לי גם התכווננויות כאלה ואחרות.
אבל בדרך כלל,
היא לישון אחרי שהילדים נרדמים, טוב, עכשיו חופש גדול, זה לא ממש רלוונטי, והוא בטח גם יימשך עוד הרבה זמן, אבל השאיפה היא יותר מוקדם. אני היום בשנה בערך ב-11.
ב-11 את כבר ישנה, זה יפה.
כן.
אני לא מצליח. כאילו, אלא אם כן אני נופל. ואז את קמה ב-6?
זה תלוי, לא.
7?
6, אף פעם לא, לא תראה אותי ערה ב-6, אף פעם. את הספורט ואת הדברים האחרים אני עושה יותר מאוחר. אני באמת מקנה במי שקם ב-6. הלוואי, אבל אני לא. אבל בסדר, אני מעדיפה לא. לישון בזמן.
להפך, אני אומר את זה לזכותך בקטע הזה של הבריאות. אני קראתי המון מאמרים על השינה. אבא שלי זיכרונו לברכה כתוצאה מהכדורים האלה, כי יום אחד ישבתי איתו, אני בכלל, אמרתי לך, אני בבריאות לא היינו באותו מקום. בריאות היה שם, דם, חולי, בית חולים, פחד. כן. אני בצד השני של העולם, עד שהבן שלי נפגע מחיסון, כן. ואז נשאבתי לעולם הזה. אבל אני זוכר שישבתי איתו יום אחד, וראיתי שהוא עם מאגר של תרופות, שותה את זה ואת זה. אמרתי, אבא, כמה תרופות אתה לוקח? הוא לא זכר, אבל התחלתי לספר. והגעתי ל-16 תרופות, אמרתי לו, תגיד לי מה זה הדבר הזה, כאילו, ואמרתי עצמי, מישהו מנהל את כל הדבר הזה?
זהו, גם מפחדים לגעת, מה לעשות עכשיו, זה כבר נהיה כל כך
מסובך. אומרים לו, תיקח או לוקח, אומרים לו, תיקח או לוקח, הוא כבר בגיל, שהוא לא כל כך יכול ככה להתווכח, ומה שאומרים לו הוא עושה, והוא היה...
יש מצבים כבר שהם, כשבאדם מבוגר, המחלות הן כרוניות, ובאמת כבר זקנה, והילד של רעילות של תרופות כבר קשה. לא בלתי אפשרי, אין דבר בלתי אפשרי, אבל קשה כבר להתחיל לסנן את זה. אני אדבר את השלבים יותר מוקדמים.
אני יודע, לא, אני רק אומר את זה.
50, 40, 60.
דיברנו על שינה, אני רק אומר את זה, שהוא היה מתפלל לישון בלילה. ואז הוא היה לוקח כדורים של בון דורמיר, וכל מיני כאלה וכאלה, הוא היה לוקח איזה תה מיוחד, אם אני לוקח אותה זה נשאר, הוא היה מתפלל.
לישון.
ואני למדתי בדיעבד, מנטורופתית אחרת שהייתי איתה בקשר, טלי אנגור, שבעצם השינה הזאת עם הכדורים, היא לא הרובד הנכון של השינה, אתה לא קם ערני, כן. אתה כאילו עיניים עצומות.
כן.
ואז הוא היה קם, והוא לא באמת...
ערני.
עשה את הפעילות הנכונה של הגוף. והוא נהיה יותר ויותר עייף, ויותר ויותר מסכן, ויותר ויותר עצוב, ויותר ויותר דיכוני, ובאמת, יותר ויותר מנותק. והכל פה תהליך, והכל היה בגלל התרופות האלה, שכל אחד... זאת אומרת, פעם הוא היה ישן טוב. ועם כל התרופות הפסיק לישון טוב, אז מה עשיתם כאילו?
כן.
והקשר הזה בין חוסר שינה, לבין מוות הוא כאילו, התנגשות.
אנשים לא מעריכים מספיק את השינה, ולא מודעים אליו מספיק. על מה השינה עושה, אנחנו כל כך, הגוף עושה כל כך הרבה תהליכים בשינה, של ניקיון, ותהליכים אנזימטיים, ותהליכים של זיכרון, וחידוש תאים, מלא תהליכים. חשוב מאוד.
זהו, אז דיברנו על שינה, שהיא חשובה, ומה עוד?
אז אמרתי, התחלתי לדבר על בתי טבע.
אני מביטמין ב-12,
אה? לא, עם הסופר, עם הסופרים, שאין בהם כמעט כלום, באמת, ואם כבר מדברים על בתי טבע, אז הם, ההגדרה הזאת של טבע, יש שם המון מזונות מעובדים, עדיף בית טבע מסופר רגיל, אבל אם היינו צריכים בית טבע אמיתי, היה שם מעט מאוד מוצרים שאפשר למכור, פירות, ירקות, אגוזים, קטניות יבשות, דגנים מלאים,
זה חשוב מאוד מה שאת אומרת, כי אנשים הולכים לבית אברים, אני קונה בריאות, אני בריא.
כן, יש פה איזה חטיף, יש פה איזה ממתק, יש פה איזה חטיף אנרגיה.
והם מוציאים כסף, כי זה בדרך כלל מקום להוציא כסף.
זה אורגני, מה?
והרבה פעמים זה גם הטעיה, אני רואה שהרבה פעמים כתוב שם כל מיני דברים, שלפי מה שבודקים בטלוויזיה, זה לא אמיתי, כתוב ככה וככה.
טוב, זה כבר מסך.
לא, אבל אנחנו מחפשים את ה...
כן. טוב, אבל לא אני ולא אתה, אם נלך לבית טבע עם כל הידע שלי, אני אוכל לזהות בהכרח אם מישהו משקר לי. אני אוכל, אם מישהו כותב, יש במוצר הזה ככה וככה שומן. אז אני מתייחס לזה, אני לא יודעת אם הוא משקר לי או לא.
כן, דיאטניות בטח הן מתייחסות לזה.
הן לא יכולות לדעת. רשום כמות שומן.
לא, הן קבלות מחקרים. כן, כן.
אבל אתה לא יודע אם היצרן משקר או לא. זה כבר נושא אחר, שבאמת אי אפשר להיות קיצוניים מדי ולרדוף אחרי...
אז בוא נגיד שבית טבע זה מקום שבעצם...
צריך לברוב גם לא.
לא, אנחנו עובדים על עצמנו, אז אנחנו אומרים, הנה, אני עכשיו יכול בבית טבע, אז אני יכול בריא. אז קודם כל, אתה לא עושה את באופן עקבי, ולא שיטתי, וגם לא מוסדר לפי בדיקות נטורופתית. אז שום דבר פה, אולי זה מסר לצופים, שימו לב מה אנחנו אומרים כרגע, זה לא סתם תוכנית. אתם חייבים ללכת לבדיקה של נטורופת, או נטורופתית, תראו, זה עדיף, ולקבל, דיאגנוזה לגבי המצב שלכם. עכשיו, כולנו דפוקים בשום, זאת אומרת, כולנו אוכלים לא בריא, כולנו חיים לא בריא, ואנחנו חייבים מדי פעם לעצור, כמו שאנחנו עושים טיפול באוטו, צריכים לעשות טיפול בעצמנו, להבין מה שצריך לתקן ולתקן, לפני שדברים יקרסו.
האבסורד זה שבאמת, הרבה אנשים מטפלים בחיצוניות שלהם, או בוטוקסים, חומצות הילרוניות, קרמים, טיפולי זה, צלולית, עניינים, חיתוב, אבל אף אחד לא מטפל מה קורה בפנים. ואני בטוחה שאם הגוף שלנו היה שקוף, כולם היו רוצים לטיפול. אבל אנחנו לא רואים מה קורה בפנים.
בדיוק כמו שאף אחד לא רואה את הריאות שלו כשהוא מעשן, אם הוא היה רואה, אני תמיד אמרתי, הוא היה מת במקום.
כן, מהפחד. אני גר, ומיד מסיר את
זה. זה כאילו דברים ש... אגב, אפרופו, מישהו אמר לי היום, סליחה שאני קוטע את הנושא, מישהו אמר לי היום, תקשיב, דיברתי עם איזה מישהו, ואמר לי, חייבים לעשות פה כפיית חיסונים, וכו' וכו'. אמרתם לו, נכון, אחרי שנעשה את הכפיית חיסונים, עכשיו נעבור למעשנים, שיש מה שנקרא אישון פסיבי, ונקפה על כולם לא לעשן, כי זה באמת יותר בריא. מעכשיו חוק, מי שמעשן, כנס, כלא וכל הדברים. זה התחיל להתבלבל. וזה רק ההתחלה, יש פה עוד.
חיסונים, אני יכולה לספר על עצמי. אני בשום אופן לא נותנת את ההמלצה אם לעשות או לא, אבל אני כן יכולה לספר על הגישה שלי בנושא הזה.
כמה ילדים יש לך?
יש לי שני ילדים, דורל ואבא, בן 11 ובת 8. ילדים מקסימים ובריאים, טפו טפו טפו. באמת, אני מאוד גאה בדרך שבחרתי. בחרתי אותה עם האבא של הילדים. ובאמת, לפני שבהיריון הראשון עם דורל, התחלנו בעצם לחקור על הנושא הזה.
את כאילו בטבע דברים למדת, אז כאילו
זה... אני למדתי, אבל אתה יודע, באמת לא מנגישים את המידע הזה בלימודי נטורופתיה, מאותן הסיבות, זה לא באמת, לא חשופים לזה. הלבדי, ותהיה איזושהי מכללה שמלמד את הנושא הזה בבית קצת שונה.
זה מכללה נורא קצרה. חיסונים, רעל, לא לקחת, בוא נמשיך.
קצרה, אבל הנה, עובדה שאנחנו לומדים, גם אני ואתה
יום יום. האמת שאת צודקת. אני 5 שנים לומד את הנושא, ואני יכול להגיד לך שאני כאילו... עכשיו פנו אליי, כל הזמן פונים אליי מישהו מארצות הברית, עורך דין, עם משפחה רוסית, מאוד מאוד ישרה, שהבת שלהם קיבלה את ה-HPV, את החיסון של סרטן צוואר הרחם, התמוטטה לגמרי, ניסאית מבטיחה דווקא, וזה קורה כל כך הרבה שפונים אליי מכל מיני מקומות, ואני יודע, תדעי לך, לא הרבה יודעים, ב5 שנים האלה הייתי הרבה בגוגל וחיפשתי וחקרתי, ופתאום אין מידע.
נעלם.
היית עושה HPV ומקבלת על יפן ועל זה, ופה הפסיקו ופה, את כל הנזקים, ופתאום אני מתאה, כאילו הכל טוב, הכל יפה. הם, בעצם כל הרשתות החברתיות חברו ביחד עם כוחות האופל, אני קורא לזה, כדי לחסום את המידע של האמת ולפיץ רק את השקר. רוב האנשים, כולל אותך אני בטוח, האמינו שחיסון זה דבר בריא, כי זה מה שאמרו לנו. וגם כל הסרטים, שימי לב לשטיפת מוח, דיברנו על זה.
אני אישית אף פעם לא התחסנתי לחיסוני שגרה.
חמור מאוד. מה, את פרס? פרס אמר בגיל 90, אבל לא התחסנתי.
הוא נפטר בגיל מאוחר.
זהו, זה באמת שאלה מעניינת.
כן, אז החלטנו אחרי מחקר, עשינו את זה בגלל שהילד של אבא של הילדים שלי, הילד שלו מנישואים קודמים, עם אוטיזם.
אוקיי.
בתפקוד מאוד נמוך, החלטנו לחקור, אם אנחנו זה מהווה איזשהו גורם סיכון להיריון שלי. בכל זאת, אומרים גנטיקה וזה, למרות שאנחנו יודעים
שזה
ממש לא נכון, שאוטיזם נגרם בשל חשיפה לרעלים ולא בהיריון.
היא לא התקבלה למה שהיא אמרה.
למה? תסביר, אולי גם אני אלמד משהו.
היא צודקת.
נו, מה פספסתי?
לא, אני רציתי לגן לך מפני...
לא, זה ידוע, אבל זה לא גנטי.
אני מסכים איתך ב100%.
אוקיי, זה הם טוענים שזה גנטי. כן, בסדר. אז באמת הלכנו לבדוק את זה, והזדעזענו. ומשם, הוא יותר חופר בזה, אני יותר בנושאים אחרים, כי אני באמת בקליניקה לא מדברת על חיסונים, אבל...
תחשבי כמה זה עצוב שהילד שלו יכל להיות ילד רגיל. כן. וכמה כאלה יש בעולם, אני רוצה להגיד לך שבשנות ה-80, אני כאילו לומד את זה בנונסטופ, שנות ה-80 פה ובעולם, היו 1 ל-10,000 ילדים אוטיסט. זה היה כל כך נדיר, שהרופאים, אני הקמתי קבוצה של רופאים שמטפלים בנפגעי חיסונים, בין היתר דוקטור אבנים, שמעת עליו רוזנטל וכו', כל הטובים. ואחד הדברים שהם אמרו לי בקבוצה כשדיברנו, לא למדנו על אוטיזם. כי זה היה כל כך נדיר, שלא נתם להתעסק עם זה בכלל.
בסדר, היום זה 1 ל-80.
לא.
אז כמה?
בישראל 1 ל-40.
די, זה כל הזמן יורד.
בצרפת 1 ל-30, ובארצות הברית 1 ל-25, בניו ג'רסי עצמה 1 ל-20.
וואו.
זה כאילו, זאת המגפה העולמית. ותחשבי, אני יכול להגיד לך, בתור אבא לילד שהידרדר לאוטיזם, זה פשוט, זה כאילו... זה מרסק אותך, אתה מת במקום, אתה כאילו...
אתה יודע, אנשים שאומרים, זה אחד ל, אבל כשזה אחד
זה ממש
פוגע,
לא.
זה...
ואנחנו רואים גם, אני פרסמתי לא מעט את העקומה של החיסונים, שבשנות ה-80, כשאמרנו שאחד לעשרת אלפים, היו פה 12 חיסונים עד גיל 18, 12, 13, היום זה 74 מנות חיסון עד גיל 18. טוב, ציטים אותם. בכל חיסון יש אג'וונט, שזה אלומיניום או כספית או שניהם ביחד, שזה עוד יותר ביחד מתפוצץ, אלה מגיעים מהר מאוד אל המוח, inflammation of the brain, ובלגן, אנחנו יודעים מדוקטור ויקפילד, אם שמעת עליו, שמעת עליו?
כן.
אם כן, זה מבחינתי הגאון, כי, תפנאים זה מתקשה אלייך אגב, כל הרפואה המודרנית הולכת היום, בעתיד הקרוב, לעסוק בנושא של המיקרוביום, בנושא של
החיידקים החיוביים במעיים.
כל הכבוד. וזאת כל התורה של החיסון שלנו, אפילו של המוח שלנו, של התפקוד של המוח, אפילו של הרגשות שלנו. איזון בין החיידקים הטובים במעיים ולרעים, זה כאילו התורה של הכל. וזה מדהים, מי בכלל חשב שיש קשר בין הדברים.
עכשיו אני אתקן אותך.
או הנה, קדימה.
כל החיידקים טובים. הם נמצאים במקום הלא נכון.
אוקיי.
כן, מדלקת בשתן, אי קולי. הוא נמצא בצורה, הוא נמצא במערכת העיכול, והוא שם צריך להיות. אבל מהיבטים היגייניים כאלה ואחרים.
דלקת שתן, כאילו כשזה צורב לנו, זה אומר שחיידק מהצואה עבר...
כנראה, כן. יש גם היבטים אחרים, רגשיים,
לא תמיד יש חיידק. והטיפול זה באמת החומציות האלה, החמוציות האלה?
החמוציות, דימנוז, החומר הפעיל בעצם, עוזר למנוע. הוא לא עוזר לטפל.
אה, באמת?
כן.
סתם שתיתי את כל העין.
מה שזה עושה בעצם, הדימנוז עוזר להפריש את החיידקים, שלא יצמדו לדופן השלפוחית ויפרשו בשתן. אז כשכבר יש חיידקים על הדופן, מאוד קשה להפריש אותם. אבל בשביל זה זה עוזר למניעה. למנוע את ההידבקות של החיידקים לדופן.
אז אני חושב שכל העולם ואחותו לא יודע את זה.
כן, אבל בסדר, זה לא דבר...
כמו שכולם חושבים שאם... נתפסת במסמר חלוד, או לכאורה חלוד, ישר טטנוס, שאין קשר בין הדברים, את יודעת.
כן, בוודאי. אבל אני לא נרחיב.
לא נרחיב, אבל טטנוס, רק שידעו, אם אנחנו אמרנו את זה, זה מצואה של בעלי חיים, זה לא קשור בכלל לחלודה.
הוא חי בסביבה אנאירובית בכלל.
נכון, נכון, לגמרי. כל הכבוד.
אם שוטפים פצע עם מים וסבון, לא צריך כלום. מיד, יש פצע, שוטפים, הסיכוי לזיהום, אפסי.
שמעתם? אני לא ידעתי, זה יפה מאוד, טוב לדעת.
אבל מפה ושם, עם הלימודים של החיסונים, החלטנו שאנחנו לא מחסנים את שני הילדים שלנו, והפנקס חיסוני שלהם...
רגע, אבל לא הפחידו אותך. יש אמהות צעירות שמדברות איתי, שהרופאה צורחת אליהם, את מטורפת, הבת שלך תמות, לא הפחידו אותך? לא נלחמו בה?
איך נכנס מפה, יוצא משם, היינו מאוד בטוחים מה שאנחנו עושים, והתוצאות מראות שהם ילדים בריאים, לא השתמשו באנטיביוטיקה אפילו פעם אחת בחיים שלהם. חולים? מחלימים, עולה החום, יורד, נגמר, עובר, כלא היה.
מעולה, אני רוצה לחזק אותך, יש לי המון המון, אני קמתי קבוצה שסגרו לי אותה כמובן, שנקראת סוף עידן התמימות, שמדברת על חיסונים, ויש שם, באמת כל העולם הכנסתי שם, המון מידע, מחקרים ורופאים וכולי.
יכולים לעבור לקבוצה, האמת האמיתה לחיסונים.
שגם אותה יסגרו עוד מעט.
אני מקווה שלא. אז בכל מקרה, בעולם לא, שלי, החלטנו ביחד שאנחנו בעצם נמנעים מההחדרה של החומרים האלה לגוף של הילדים, כי פחדנו
מה שרציתי לחזק אותך ככותרת, שבאמת הרבה הורים שיצאנו בקבוצה דיברו על זה שבאמת, סבתא למשל, יש ילד אחד שהוא רופא, ילדה אחת שהיא יותר איתה בדעות, הילד מחסל כמו את הילדים, הבת לא, היא אומרת לי, תקשיב, הנכדים של הבת בריאים לגמרי, הנכדים של הבן כל הזמן חולים. כן. וזה חוזר על עצמו.
אני בכימו. רואה את זה בקליניקה. ילדים חוסנים.
באמת?
חולים. חד משמעית.
היא לא התכוונה למה שהיא אמרה.
אני רואה את זה בקליניקה, אבל שוב, אני לא אמליץ כך או כך לעשות.
בסדר.
באים אליי האנשים האלה, אליי, מה אני אעשה?
עכשיו בואו נבוא לדוגמאות של אנשים שפנו אליי ואמרו, תקשיבי, משהו לא בסדר איתי, הבחנת ו...
אבל רגע, לא סיימתי, סליחה.
אתה, נו, איפה אנחנו?
הילדים שלי גם זכו להנקה מלאה, של 3.5 שנים כל אחד.
מה?
כן. אני הנקתי את שניהם שנה שלמה ביחד. אז בסך הכל הנקתי 6 שנים. זה מטורף.
זה מטורף לגמרי, כן. כאילו באמת...
אני חושבת שזה גם חלק
מה... הילד עם שיניים כבר.
כן.
יואו.
אבל זה בריאות, אני מאמינה ממש.
אין ספק. אני פרסמתי המון, זה אחד הדברים הבריאים, זה כאילו, זה בריא ברמות שאי אפשר לתפוס בכלל.
כן.
ההנקה הזאת, זה באמת...
אתה יודע שתינוק יונק, בזמן היניקה, הגוף של האישה יודע, לפי הרוק, איזה נוגדנים הוא צריך באותו רגע?
וואו.
ידעת את זה?
לא.
אונליין, הוא יודע. לכן גם שאיבת חלב, זה פחות טוב מיניקה ממש. אבל בסדר, זה עדיף על תומלים.
טוב לדעת, אני לא ידעתי את זה, וזה טוב לדעת גם כן.
כן.
זה חשוב.
זה חשוב מאוד, והם שבוחרת להניק, היא זוכה. אבל גם מי שלא...
ומה זה אומר כל הדברים האלה בסופו של דבר? הרפואה מהשמיים. יצאנו, קיבלנו גוף מושלם. עם מערכת חיסונית יוצאת מן הכלל.
מושלם, בשלם.
אמא וילד שברמה כזאת שכאילו, את יודעת שאחד הדברים, ופה נעצור את הקטע של החיסונים, בנושא חצבת, אחד הדברים שאומרים שמי שמתחסנת, כמובן זה לא עובר לילד, אבל מי שחולה באופן טבעי, מקבלת נוגדנים, הם עוברים לתינוק, התינוק מוגן באופן טבעי, זאת אומרת, עדיף לחלות באופן טבעי, מחלת החצבת היא לא מסוכנת כמו שהם נוהגים להפחית פה את כולם.
תשמע, אם תלך אחורה למחלות ילדות, בדיוק ראינו אלכס חולה אהבה, ואני בן הזוג שלי,
שהיו מסיבות הדבקה.
הילד, אלכס, לא אומר, למה אני צריך את הבן דוד שלי, שהוא ישן איתי, אני לא בא לי עליו. הוא חולה בבבואות רוח, אנחנו חייבים להדיק אותך שתעבור עם זה. אז המחלות ילדות, זה לא דבר רע, זה מחשל, זה מחרק, זה מצמיח.
זה משדרג את המערכת החיסונית.
אתה רואה ילדים שחולים במחלות ילדות, הם מסיימים ויש קפיצת גדילה. זה מצמיח את הגוף, זה מחזק. ולא צריך לפחד מחום. לא צריך לפחד מחום, אנשים נבלים, יש חום, נבלים. חום הוא הדרך של הגוף להתמודד.
אלא אם כן הבן או הבת, כמו הבן שלי, יש לו פרקוסים.
משהו אחר.
אצלנו זה...
כן. לא אומרת שלא צריך לפעמים להוריד חום.
לא, אבל אני מסכים איתך.
שהמנגנון...
חום זה דבר טבעי ביותר, שתפקידו להרוג את החיידקים.
כן.
וזה פעולה טבעית של הגוף. בכלל, כל הפעולות של הגוף שלנו, באופן טבעי, מערכת החיסון, זאת אומרת, השיעול הוא בריא, הוא מקייח את הגוף, מוציא את הלך החוצה. הקאה היא בריאה, מוציאה את הווירוס החוצה. שלשול זה בריא, זה מוציא את הווירוס. אנחנו לא צריכים להיבהל, איפה צריכים לסמוך, המערכת החיסונית עובדת.
יש שלשול, הרופא נותן תרופה לעצור את השלשול. יש לכלל, הרופא נותן לייבש את הלך.
את מבין, בדיוק הפוך.
נכון. דרך אגב, גם דלקות, זה דרך של הגוף לפנות. דלקת אוזניים, יש מוגלה, זה הדרך של הגוף לפנות את זה. עכשיו, אני לא אומרת שבאמת, אלא זניח, לא לטפל, לא לצפות. שוב אני חוזרת ואומרת, אנחנו אינדיבידואלים, כל מצב וכל בן אדם לגופו צריך לבדוק.
איך הנטורופתיה מטפלת בדלקת למשל?
איזה דלקת? יש מלא דלקות. יש דלקת בדם, שרמות דלקת בדם גבוהות. CRP, ESR. יש דלקת מקומית, אזור מסוים שכואב. יש דלקת בשריר הלב, שאנחנו כבר יודעים שזה נפוץ. יש דלקת באוזניים.
אבל זה הולך לכיוון ויטמין C וכל אלו, או זה הולך לכיוון...
תלוי מה.
בטוח שלא אנטיביוטיקה.
תלוי מה. בשביל זה שבן אדם מגיע עם דלקת מסוימת, אני מנסה להבין מה המקור שלה, ובעצם כשאני מבינה מה המקור, אני מתקרבת לפתרון.
רגע, אבל הפתרון שלך הוא באופציה גם אנטיביוטיקה?
אנטיביוטיקה? רק אם יש זיהום חיידקי חריף, ובאמת אין משהו אחר. שוב, כמו שהתחלתי ואמרתי בתחילת השיחה, אנחנו לא חושבים, אני לא חושבת שהרפואה הקונבנציונלית היא משהו שצריך לא להתייחס. בוודאי שהיא חשובה, אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה. לפעמים כן צריך לשלב כוחות. יש אנטיביוטיקה, אז לתמוך עם משהו אחר. אני חושבת שזה שאנחנו משתמשים לפעמים באנטיביוטיקה זה עוזר למנוע מוות, אבל אנחנו גם משתמשים יתר על המידה באנטיביוטיקה. זה גורם לעמידות, זה גורם לחוסר איזון בחיידקים במעיים, זה גורם להמון בעיות. ונותנים יד הקלה על ההדק, מה שנקרא. נותנים אנטיביוטיקה מהר מדי.
ולא רק זה. אנטיביוטיקה פסיבית, את יודעת מה זה?
מה הכוונה? מה? מוצרי...
את לא מכירה את דרור פירר. הוא חבר טוב שלי בפייסבוק. הוא אלוף, אני אוהב אותו. הוא מפרסם המון דברים מאוד, מחקרים מאוד מאוד.
אני יודעת אנטיביוטיקה פסיבית, אנחנו אוכלים מוצרי חלב, בשר, מזונות, שיש בהם אנטיביוטיקה.
רוב האנטיביוטיקה שמיוצרת בתעשייה, לא לתרופות שלנו. היא מוזרקת לדגים ולעופות ולבשר, ואנחנו מקבלים את האנטיביוטיקה
כאילו... בשביל זה בחרתי בטבעונות. ובשביל זה ילדיי טבעונים.
אז רגע, היה לי פה פעם, ראיינתי את הבת של אחד הפרופסורים שמגיל אפס גדל לתוך הטבעונות, ודיברנו על זה באמת היא בריאה לגמרי וכו'. בהבנותה אני לא זוכר את שמי, אבל זה באמת מדהים. אז אני שואל אותך, תגידי, אז בתור טבעונית, את בריאה? חסר לך כאילו מה?
אני נראית לא בריאה.
לא, את נראית בריאה, אבל מה, כאילו, אני הבנתי שכאילו טבעונים חצה להם הרבה, טעים לך?
טעים לי, כן, כל פעם ממציאה את עצמי מחדש.
ביצים את אוכלת?
לא, ובואי לי.
אז אין לך מה לאכול. לאכול, כאילו.
אני אוכלת חסה. יש היום המון בלוגרים שעושים מתכונים נהדרים. אני כתבתי שני ספרים על תזונת תינוקות, וכל מיני טיפים לאישה בהיריון, שכולל גם מתכונים. אז אני גם מתכונאית, אבל אני משתדלת פחות לעשות את זה בפרונט, כי אני יותר רוצה לעזור לאנשים
לרפא את עצמם. ממתי הפכת לטבעונית? ממתי?
אני בשנה הראשונה ללימודים הפכתי להיות צמחונית. ביום הראשון ללימודים חזרתי הביתה עם בשורה שאני צמחונית, ושנה לאחר מכן הפכתי להיות טבעונית.
כל הכבוד שפה, זה באמת...
והכיף הגדול זה שהילדים טבעונים. זה מבחינתי הישג אדיר.
ולא בא להם לפעמים כל
מיני? לא, דברים. הבן שלי הוא מריח בשר. אם יש מנגל, הוא מקי.
באמת?
הוא ממש רגיש לריחות, זה כנראה גם לזה.
ואז אתה מתספת אותו בטח ב-12 וכל מיני?
אני רוצה להגיד לך משהו. הסטטיסטיקה מראה שבמוקדם ובמאוחר, כל אדם במהלך חייו יצטרך ב-12.
למה
וזה?
וזה
לא קשור לתזונה מהחי או לא מהחי.
באמת?
המון אנשים באים אליי שאוכלי קול, יש להם חוסר
ב-12. זה משהו להגיד לציבור, זאת אומרת, אני, אז בכל שגם לי חסר ב-12, כן, הייתי בטוח שאני, אם אני אוכל...
סביר להניח שמתישהו יחסר לך ב-12, כן, וזה נובע מהסטריליזציה הגבוהה, שאנחנו, בעצם ההיגיינה במזון שלנו, שהיא גם באה לרעתנו. אמנם בעודו יש הרבה זיהומים, אבל רמת ה-12 שלהם גבוהה, כי יש חשיפה לחיידקים. בעצם גם החיות בטבע מקבלות ב-12 מהחיידקים על הקרקע. ויחד עם האכילה מהקרקע, מערכת העיכול מייצרת על ידי החיידקים הטובים ב-12, וזה משהו שהוא שיתוף פעולה של הטבע והגוף שלנו ביחד. כשיש סטריליזציה גבוהה, אנחנו לא נחשפים לאותם חיידקים, יש פגיעה של אנטיביוטיקה בחיידקים.
אבל אז, רגע, אבל הילדים שם בכל זאת חסן למחסית הילד רגיל שכאן אוכל בשר.
לא, מי אמר? מי החליט?
אני שואל.
זה מה ששוטפים לנו את המוח.
רגע, אני שואל.
לא, ממש לא.
לא?
לא. אז במקום להגיע, אמרנו שבסטטיסטיקה רואים שבמקדם ומאוחר לכל אדם יצטרך ב-12, אז במקום להגיע למקום הזה, אז אני, כן, מתוספת מדי פעם. כי אני גם אוהבת לתת תוספים מדי פעם, כי זו אני נטורופתית.
יש את זה, אגב, בדברים מאכלים טבעונים, או שצריך לתת כדורים?
רק במזונות מעובדים, ואותם אני לא ממליצה לצרוך, לא להסתמך עליהם.
כן.
צריך לעשות בדיקת דם, צריך לראות אם חסר. אם הבדיקת דם היא מעל 500, טוב. אם מתחת ל-500, רע מאוד, לטריח התוסף.
הבנתי. עכשיו נעבור...
עוד תוסף, עוד תוסף נפות, זה ויטמין D. שני הויטמינים האלה הם לא תלויי אורח חיים. זאת אומרת, לא תלויים כבר בנו, כי העולם המודרני הוביל אותנו לזה. אנחנו לא חשופים מספיק לשמש, ולימדו אותנו שהשמש מזיקה, אז אנחנו עושים קרם הגנה, שהוא בעצמו מסרטן.
כבוד!
ואנחנו מתקלחים.
את יודעת למה הוא מסרטן?
יש בו אוקסיבנזון.
נכון, וגם באינטראקציה עם הכלור במים, אב נוצר הבלגן הגדול, ואנשים לא מבינים את זה, והולכים לבריכה, עושים קרם הגנה, וחושבים, הנה אני מוגן, בעצם מסרטנים את עצמם, וזה דבר שכאילו, אם היינו משרד בריאות הנבעת, היינו עושים פה עכשיו אורות, אז כאילו, בוא נה זה א' ב', כאילו, אתם רוצים אנשים בריאים, תשימו לי את הדברים החשובים האלה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע.
אני אגיד לך למה, כי זה בעייתי. עכשיו יגידו לבן אדם, תשמע, אל תמרח קרם הגנה, תחשף לשמש, יש לך 10 דקות ביום, אחרי 10 דקות תמרח, לא תמרח. זה פרוצדורה שהיא לא מתאימה לכלל האוכלוסייה. זה רפואה פרטנית, לבוא ולהגיד...
אבל אין מה לעשות, מדובר פה בסרטן, אתה חייב לשים את ה...
אבל זה בעייתי. יש בעייתיות בהמלצות שהן אישיות. להפוך אותם לגורפות. כמו המלצה של פוליק אסיד לפני הריון. לא יגידו לי עכשיו לכל אנשים, זה חשוב, צריך לבדוק אם יש חסר, בואי תעשי בדיקת דם, תבואי לרופא, ואני אגיד לכם לקחת ובאיזה מינון.
למה לא?
הלוואי וזה היה ככה.
אבל זה צריך להיות ככה.
אבל זה לא ככה. אז יש המלצה גורפת. למנוע מומים בעוברים, קחי 3 חודשים לפני הריון, בהיריון, אחרי הריון, בגיל המעבר.
מה חשבת על ויטמין K?
ביתו, בהזרקה, בלידה, לא נתתי.
אבל את יודעת שבכלל...
ויטמין K נוצר על ידי הרצאות... חיידקים, כשאימא מניקה את התינוק שלו.
בדיוק, יש הרצאות שכאילו אתה בכוונה לא נולד עם זה.
אם התינוק מקבל תמל, אני כן ממליצה לתת ויטמין K בטיפות.
בטיפות.
אם הוא מקבל תמל, כי אז אין את החיידקים שעוזרים...
את יודעת למה בטיפות ולא בהזרקה?
בוודאי, כי זה ישר לשריר.
לא רק זה, מה יש בהזרקה של ויטמין K?
כספית.
יפה, אלומיניום וכספית. הג'ובנט הזה, הם חייבים לשים אותו החולרות, וזה, תחשבי על תינוק...
יש אלומיניום? אני יודעת שיש כספית, אני לא יודעת...
אלומיניום. תחשבי על תינוק שרק נולד, הכי רך, כרגע יצא מה...
2 קילו.
ועכשיו נתקע לו. חיסון צהבת B, וסליחה שאנחנו מדברים עוד על החיסונים, ואת הוויטמין K. הוויטמינים, זה גם הוויטמין
K. דרך אגב, הספר שלי, 68 דברים שאת צריכה לדעת לפני הלידה, יש בו 68 טיפים לפני הלידה, על מה קורה בחדר הלידה, מה נדרש עלייך לעשות בטופס הזה של ההסכמות, איך להתמודד עם כל מצבים, כל מיני מצבים שונים בבריאות לפני הלידה, בלידה, אחרי הלידה. יש המון את הקורסים ההכנה ללידה, שמדריכים על הצירים, ואיך הגבר יכול קצת לעשות לה את הגב, סבבה, הכל בסדר ויפה, וזה באמת יכול להועיל. אבל חסר מידע, נשים מגיעות אליי, אומרות לי, אני עבודה, אין מי שידבר איתי, אין מי שידריך אותי, על הנקה, על מה קורה עם כל מיני הפרשות של התינוק, פריחות, כל מיני דברים שקורים. והספר הזה באמת נותן כל המענה, כל השאלות.
יש אותו בעמוד שלך, אני מניח.
זה ספר דיגיטלי, הספרים שלי דיגיטליים, כן.
אז רבותיי, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני באמת חושב שרוב האימהות שילדות הן צעירות, תמימות, לא מבינות כלום.
נותן ידע.
וזה חובה.
אין משהו שאישה
רוצה. דווקא יש לה 9 חודשים של בטן, שהיא צריכה להשיג את עצמה, שתקרא את הספר, היא תבוא מוכנה. כמו קורס הכנה ללידה, זה חובה.
ידע נותן כוח.
לגמרי.
גם אם לא כל הדברים, אני לא אומרת שמה לעשות. אני נותנת מידע. עושים ככה, עושים ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. יש לך את הידע, תעשי מה שאת חושבת.
נכון. כן. יש לה את הידע יכולה
להחליט. יש לה גם שם מתכונים לאחרי לידה להתחזק, ומה לקחת לחדר לידה.
יש לך מבחנת הזמן, אנחנו עוד 10 דקות. אז בואו נדבר ב-10 דקות אחרונות.
זה כיף.
כן, זה זורם, אמרתי לך. בואו נדבר 10 דקות אחרונות על דוגמאות, שאנשים באו אלייך, אמרו, תקשיבי, רע לי, מר לי, ועזרת להם, ואנשים צריכים להבין שנטורופתית בשביל זה נמצאת.
כל המחלות הכרוניות, שרגע לפני מתן תרופה, או כבר
מתחיל בסכרת?
סכרת, לחץ דם, שומנים בדם, כבד שומני, בלוט התריס, מערכת עיכול, דלקות שונות, מערכת חיסון חלשה. זה תמיכה בזמן טיפולים לסרטן, אנשים שבוחרים לא ללכת לקבל כימו וכדומה. יש גם אנשים כאלה שאומרים לי, אני רוצה להימנע מזה, מה אני יכול לעשות? טוב, בסדר, אתה מודע לזה שככה וככה? טוב. או אנשים שכן בוחרים לקחת כימו, אבל רוצים בכל זאת, לא משנה, טיפולים קונבנציונליים כאלה ואחרים, מה שנדרש. והם רוצים טיפול תומך. לתופעות לוואי, לחזק, לתמוך, אז גם שם אני נותנת.
טוב, אז עכשיו תני לנו דוגמאות של כאלה שבאו ככה וככה.
וואו, יש מלא, איך אני מה, תתן לי סוג מחלה.
לא, תתני לי מכל מיני.
מישהי ש30 שנה נטלה תרופה לבלוטת התריס, והחליטה שנמאס.
ספרי לי, תראי, אני באמת לא מבין מה זה בלוטת התריס, שמעתי את זה הרבה פעמים.
בלוטת התריס יושבת בחלל הגרון, היא אחראית על ויסות של חום קור,
חילוף חומרי. בן אדם שיש לו בעיות של חום וקור, אז יש לו בעיה בבלוטת התריס?
הורמונים. איך? יכול להיות שכן.
לבנות יותר, אגב, נעים כבר עכשיו?
כן.
יופי. מתחיל להיות קר, מתחיל להיות קר.
בקר לך?
לא, אני אומר לך בטח.
לא, נעים לי.
כי אני אומר את זה, כי אני יודע שבנות יותר קר להם מאשר בנים. אז בקשו לבנות את התריס?
זה מיתוס, עוד.
לא, זאת אמת.
למה זה אמת?
אתה יותר דופן. אני כל פעם שאני בנות בעבודה, יש מריבה.
חסר להם ברזל.
את חושבת?
הם מרביש להם נמוך, כן. לא אמור להיות יותר קר להם.
יכול להיות, האמת שאישה שיולדת יוריד לה ברזל, אז בדרך
כלל. בוודאי.
את חושבת שזה מה שזה העניין? אז טוב, וכמובן שיריבו אותי עכשיו על המזגן, אני גם קחו ברזל.
אתה יודע, יש נשים עכשיו שזזתי את הרגל, יש אנשים שמקפיאים לא רואים, אבל מקפיצים את הרגל שמדברים איתם, זה גם אנמיה.
באמת?
כן, הרוב זה נובע
מן. וואו, לא ידעתי בכלל. טוב, אז דיברנו, אז מה בלוטת התריס? כאילו איך בן אדם יודע שיש לו בעיה בבלוטת, כי קר לו?
בלוטת התריס? מרגישים עייפות, מערכת העיכול לא מתפקדת כמו שצריך.
מה זה כאילו, יש בעיות במעיים, ביציות?
כן, או עצירות, או שלשול, תלוי אם זה היפר או היפו. אור יבש, חוסר ריכוז.
אני לא חושב שמישהו מהצופים היה כל הדבר כזה ואומר שהיא בעיה בבלוטת התריס.
לא, בשביל זה עושים בדיקות. עושים בדיקות דם. כמו שאמרתי, אין דבר שהוא חד משמעי על מחלה כלשהי או על בן אדם כלשהו. צריך לעשות בדיקות. ללכת להתרענן אצל נטורופתית ולראות.
נו, איך את יודעת שיש לה בעיה בבלוטת התריס? איזה בדיקות כדי לדעת?
TSH, T4, T3.
זה בדיקות מיוחדות שאומרות שיש בעיה בבלוטת התריס, ואז את יודעת טיפול תומך.
כן.
לא ידעתי. הנה אני לומד. אוקיי.
וגם, לכו ותדרשו מהרופא משפחה שלכם בדיקות מקיפות, ואתם מוזמנים להיעזר בי במה לבקש, כי בדרך כלל הרופא נותן את הבייסיק, ויש הרבה בדיקות שאפשר לבקש, שהן קצת יותר מהבייסיק. כדי לחפור קצת יותר. עכשיו, גם בעניין הזה, יש לנו את הסטטיסטיקה של הבדיקות, נכון? הדווח הזה שהוא בעצם סטטיסטיקה של
האוכלוסייה. כן, הם יבטאו אותה, אני יודע.
כן, לא יודעת אם הם יבטאו, אבל זה סטטיסטיקה.
לא, למשל בסקרת אמרו לי שהם שינו את הפרמטרים כך שבן אדם במצב שפעם לא יצריך היום, יותר מוקדם הוא כבר.
קולסטרול, זה כן, יש.
הוא כבר מתחיל לקחת את הכדורים הרבה לפני,
מורידים למה? כל הזמן את הדווחים, כן.
כדי שיותר יותר הכנסה, כאילו. שאו מדי מני.
אז מה שאני עושה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, כשמתקשרים אליי, אז אני שואלת אם יש בדיקות דם. לפני שהם מגיעים, כדי שיבואו עם בדיקות דם. במיוחד כאלה שכבר בוצעו בעבר. נראה לי ונסיים בזה. אז בעצם אנשים אומרים, הבדיקות שלי בסדר. כן, הבדיקות בסדר? לא, אני בכל זאת רוצה לראות. ותמיד אני מוצאת משהו שהוא לא כל כך מאוזן. לא כל כך בסדר, כי אם אדם בא עם בעיה בריאותית, זה חייב לבוא לידי ביטוי בבדיקות
ואז מה, תגידי לי, מה את רוצה להם? תני לי...
אז אני אומרת, תסתכלי, ה-B12 שלך, סתם לצורך העניין, הוא בטווח, הוא בדרך כלל בין 200 ל-900, והוא יצא 250. הוא נמוך. אז מה אם הוא תוך הטווח? עדיין הוא נמוך מאוד יחסית למשהו.
ומה זה אומר שאלה יותר בעיות זיכרון וכאלה?
זיכרון, מערכת עצבית, שריפה בלשון, נימול, חוסר ריכוז, עייפות, סרחורות, שירת שיער.
וואו.
כן, מלא דברים. או תפקודי כבד. או בעיה של ESR, CRP, דלקת. אם זה קצת גבוה, הרופא אומר, הכל בסדר, אין מה לעשות. זה בסדר, זה לא בסדר. לא אמור להיות דלקת בדם. לא אמור להיות דלקת בדם, נקודה. אז זה לא בסדר. אז זה בסדר. בן אדם מגיע עם בעיה בריאותית. רע לו, לא טוב לו. גם זה אנשים באים ואומרים לי, תלי, אני לא מרגיש טוב. הרופא אומר שהכל בסדר. זה מעצבן. כי בן אדם אומר שהוא לא מרגיש טוב, צריך להתייחס אליו. ולנסות להבין ולחפור.
להבדיל מהקורונה, שאין לך תסמינים, פה יש תסמינים. הכל טוב, יש לך קורונה, כן? כן. יצא מן הכלל.
אם ניתן לקלקל, ניתן לתקן.
ברור, ברור.
לרוב.
בסדר גמור. אני חושב שקיבלתם ככה, אני, לפחות הבנתי פה הרבה הרבה דברים חשובים. אני חושב שאחד הדברים החשובים באמת להגיד פה, שאנחנו חייבים להבין שברפואה רגילה נקבל תשובות סתמיות, כמו הכל בסדר, וזה לא הכי בסדר. רפואה רגילה לא תבדוק את הדברים מספיק לעומק, לא תסתכל על אותם פרמטרים שנטורופטית מסתכלת, ובכלל כשבוחנים את התמונה, ברגע שרואים את הפרמטרים הנכונים, ומאבחינים את זה נכון, אז עושים טיפול מונע, לא מגיעים למחלה כבר. וזה אחד הדברים הכי חשובים פה. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים היום להשקיע, כמו שאנחנו משקיעים באוטו, לעשות את הטיפול 10,000 בזמן, אז פה לעשות את הטיפול, זאת אומרת, פעם בשנה, או פעם בחצי שנה, ללכת לנטורופטית להגיד שלום.
נכון.
ולראות שהכל בסדר, אז קודם כל אנחנו מרגישים הרבה יותר
טוב. קצת פחות בגדים, קצת פחות חופשות, קצת פחות...
נכון. הרום נתפוצץ
שזה גם חשוב, זה חשוב, אבל אין לי כסף, זה לא התירוץ הנכון.
נכון. ומה יותר חשוב מהבריאות שלנו? אם האוטו חשוב, האוטו יותר מתחיל חדש.
אנשים לא בריאים, רק הם יודעים כמה בריאות חשובה.
בדיוק.
רק אז הם מרגישים שהם, פשוט אני מת להיות כמו, שהוא בריא.
נכון.
כי בריאות, אם אין בריאות אין כלום.
הדבר הכי חכם שיכול להיות ברפואה, רפואה מונעת. בואו נמנע את המחלות מראש, והנה יש לנו פה נטורופטית, שמסבירה לכם שאפשר מראש לגלות את את הדברים בכל מיני בדיקות.
אני מדברת על זה כל הזמן בפייסבוק שלי. אפשר להיכנס, לצפות בסרטונים, לקרוא מאמרים. כל הזמן נותנת טיפים, מדברת על כל מיני מחלות. וללמוד
איפה את מקבלת בעצם? יש לך קליניקה בראשון?
קליניקה בחולון.
בחולון.
כבר 13 שנה.
אז אם אתם מזדמנים לחולון, או שתבואו באופן מיוחד לחולון.
היום כבר זום זה הדבר.
באמת?
אני מאוד אוהבת לראות אנשים בקליניקה, זה נושא אינטראקציה אחרת, כמו אם אני ואתה היינו עושים את זה בזום, זה היה קצת שונה.
נכון, נכון, אני לא יודעת.
אבל הרבה אנשים בוחרים פשוט לעשות את זה בזום, וזה לא בסדר. כן. הטיפול אותו טיפול.
לא, בוא נגיד שזה באמת חוסך את הזמן נסיעה, ואת כל השריפה של הזמן הזה, נכון. של נסיעה וחניה והכל,
כן,
וזה,
כן.
באמת, אתה יודע שזאת חצי שעה, 40 דקות,
ואת כאילו... גם בחול, אני מטפלת בהמון ישראלים שנמצאים בארצות הברית, בלונדון, כל מיני מקומות.
אז הנה, אני לא ידעתי את זה. וזה מעולה. זאת אומרת, כן. אם כבר משהו טוב יצא מהקורונה, מטומטמת הזאת, אז יש פה שאפשר לעשות זום ולקבל, ואני אומר לכם, תקשיבו באמת, אין יותר חשוב מהבריאות, כולנו יודעים את זה, נעשה טיפול מונע, וגם אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב נפשית, שנדע שאנחנו מאוזנים, הכל בסדר, איזה כיף זה.
נכון.
במקום לדאוג ולדאוג
לקחת
ולדאוג.
לקחת השליטה לידיים שלנו, לא בדיוק. לתת להם, לא משנה מי הם, מישהו אחר, לקחת שליטה עלינו. אנחנו הרופאים של עצמנו, אנחנו צריכים לדאוג ולקחת אחריות על עצמנו.
זה בדיוק המילים שדור פירר שהיה פה, עשיתי לו אז תוכנית ביחד עם אשתו, וזה באמת מילים מאוד מאוד חזקות, לקחת את השליטה לידיים, ולא להיות תלויים ברופאים, שמטבע הדברים מייצגים את חברות התרופות, ואת הקידום אינטרסים שלהם, ולא תמיד גם...
בוא לא נהיה רעים, אני אומרת, אין להם את הידע הזה, הם לא מכווננים לשם, כי זה לא מה שהם למדו, הם למדו תרופות. בסדר, אנשים רוצים סוג רפואה של תרופות, שילכו לרפואה קונבנציונלית. אנשים רוצים בריאות אמיתית, מהשורש, מאמינים בגוף שלהם, שיבואו לנטורופתיה.
אין צורה יותר לסיים מאשר משפט מחץ כזה. אז אני רוצה להודות לנטלי, שבאה לפה מראשון הרחוקה, שעתיים נסיעה בפקקים. תודה רבה, היה באמת מאלף, למדנו הרבה.
תודה רבה.
ואני חושב שיש פה באמת מסר מאוד מאוד חשוב, ובאמת אנשים צריכים לקחת את הקונטרול בדבר הזה, זה הכי חשוב, אם עושים את זה באוטו, בוא נעשה את זה גם עם עצמנו. תודה נטלי.
אם יש שאלות, פה מתחת לסרטון, אני אשמח לענות, אל תישארו מורהרים, לא ברורים, באמת שום דבר ממה שאמרנו, לא התכוונו לתת איזשהו ייעוץ מכוון למישהו, אז אם יש משהו שהוא לא ברור, לפנות אליי, ואני בשמחה יבהיר את הדברים.
או לפנות אליי, ולפנות אתכם אל נטלי. יופי. נטלי, תודה רבה.
בשמחה.
תודה רבה לכולכם. סוף שבוע נעים, וכמו שאנחנו מסמים תמיד את התוכנית הזאת, רק בריאות.
אמן.
ביי ביי.
ביי ביי.